יש לכם עוד חוג בשש? מה נסגר? בשש יש לכם עוד חוג? בסדר. טוב, ככה ניגש לעבודה. אמרנו שנתחיל פה את ביקשתם משם. עכשיו, קטע הפתיחה בעצם, או אפשר לומר זה ככה, קטע הפתיחה הוא איזה קטע ספרותי, פיוטי, שמשמש כמבוא לחיבור, הוא שונה מכל ה... פה העקרוני אפשר לדלג גם על הקטע הראשון, ולא לא קורה שום דבר. את הכתיבה המחשבתית הפילוסופית מתחילה מה... לא מא', אלא בעצם מב'. עם זאת, כמה שהם קוראים את א', בכל זאת זה מוסיף איזשהו תובנה. מילה אחת פה על הסגנון, טוב, אולי נקרא קצת ואז שמש בין הארבעים, שם השישי, כי הציד יש בפת הים ושבת המלגה ענוגה, נאה וחסודה, כי תופיע מתוך וירדי שקיעה לוהטת, צלי שרשים יזרמו בחלל עולם מתאהר, מתקדש ומתעטה בשבת השקט ומנוחה. כמיה שולמי של שפת השמש שבחיר לבבה, אהבת עולם נדע הדוד, הורה בשושנים לנתו תמתו, מתגעגע הדוד אל הראיה הנאמנה, צמאה נפשו אליה. סביבת היפה בנשים בין החומות בלילות חיוורים קסומי סהר, משכימה לקיים בבקרים רעננים וטובי צללים ושקופי אור, מחזות ידיד נפשה עומד בין הצללים, משגיח מן המבואות, מציץ בין החרקים, חולת אהבה את בן זוגה תבקש. תבקשנו לא תמצאנו, העזב את הרעיה והשכחנו לנצח, השכח חיבת כלותיה והיפרד ממנו לעד, מדרג האלה מפה העיניים אל ההרים, מקפץ הגבוהות לקראת אחותו קלה, תורק אחרי השולמית המתכנפת, בחגבי הסב עושה את המדרגה, הוא משכה חסד ודיוקנה נגדו תמיד. הורג הדוג וכסף ביקודו, מתקף בבת זוגו בצדים מהירים ואינו נפגש עם מדע, שתת את הפגישה הבאה בשעה זו דון סוג אחור ונחבא בין קיקי הצור. הנך, טוב אני אקרא עוד צד, הנך כבר ראיתי, הנך רפה עיניי חיונים, שרו חבוי בנופי ערים קדומים גאיונים, ראו אותה ואינו נראה, קרובו אליהם מאוד מאוד, וגם רחוק ממנה מרחק אין קץ, הנחפת עודי אף נעים, עונה היא מבין ליבי הנחל, מתחלחלת הראיה ורצה לקראת הדוד, הלב פועם, אולי יחשפו מאפקים שקטים זרועי נגוהות, אולי יצנח ומתה בשביל הכרמים, שומעת ירחס צעדים בהרים, בעמקים בין ליבי הנחל, מסלות הגנים אשר שם ינץ השקד לפרור רימונים, מתנערת היא ויוצא לקבל פארקים וכולי וכולי. הסגנון מאוד מאוד ספרותי, כפי שאפשר, או פיוטי, כפי שאפשר לראות. אומר כך, הקטעים הללו יש לנו גם תפקיד מבחינת החיבור עצמו, כמה מילים בפתיח על הסגנון. כפי שאמרתי לפני רגע, עברית בעצם עברית ספרותית, אם נדבר על... בערבית, על שפה ספרותית, על שפה מדוברת, העברית שלי בראש ובראשונה עברית ספרותית, אז נכון שהוא דימת, בפועל הרב דיבר עברית ותקשר בעברית בצורה סבירה למדי, אבל כזה, ההקשר, הנקודת המוצנות, נקודת הפנייה פה היא לטקסטים, זאת אומרת, הוא בדיאלוג, זו הכתיבה של אדם שבדיאלוג עם הסביבה, מי שקרא איש אמונה, איש אמונה הוא כותב בדיאלוג עם הסביבה, זאת אומרת, כי השפה היא שפה מדוברת, וכמובן אם קוראים גאודיות אחרים, ובעצם השפה שאובה ממקורות ספרותיים, לא ממקורות חיים, אלא... אגב, אני לא בטוח, אני חושב שיש כמה מילים שהוא המציא פה, לא בקטע שקראתי, אבל במשך הספר, אני חושב שיש כמה מילים שהוא המציא, תוך כדי, אפשר לפחות לומר ככה, כשניסינו לתרגם את זה, המתרגם נתקע בכמה מילים, פשוט לא יודע מה משמעותם, אני חושב שפשוט, פשוט דרך, הכוונה ברורה, אני חושב שהוא פשוט כנראה המציא אותם, תוך כדי הכתיבה, לא במודע בדווקא. בכל אופן, אומרת, ההקשר פה, אומרת, נקודת המוצא היא טקסטים, וזה יוצא, מבחינה זאת אגב, זה מזכיר את הרמב"ן. כאילו, מי שכותב, הרמב"ן כותב עברית, שבעצם המטרה המוצאה של הסגנון שלו, אני רוצה לשזור פסוקים, אני צריך את קטעי שיווקים לשזור אותו מאוד קישור כמה שהוא רק יכול. כשהבן כותב, אז הוא כותב אליך תכנים. מצד שני, אני דבר כרגע לא התכנים, התכנים בהירים וברורים, והוא מבטא שם רעיונות עקרונים מרכזיים כמובן. מבחינה סגנונית, הרמב"ן מנסה, היו בזה דיאלוגים מהעבר, כל הזמן מנסה לצטט שברי פסוקים, לצטט פסוקים, מטבעות לשון מחז"ל, זה בעצם איזשהו, כמו שאני כפי רגע, לשזור על איזה חוט ומחט, הרבה מאוד מטבעות לשון, או שברי פסוקים. פה גם זה בטבולת, כי ברור שהוא... הוא פה כותב עם איזשהו טקסט אחד ברור שהוא בעצם עושה לו איזו פרפזה מסוימת. יוצא בכל אופן שהוא כאמור סגנון מאוד מסוים ייחודי, סגנון שאפשר או לאהוב או לשנוא. זאת אומרת, או שהוא מאוד זה ביטוי באנגלית, זה פרפל, מאוד קטיעה מאוד מאוד בצבע סגול, מאוד מקושטת, או שאוהבים את הסגנון ונשבים בקסמיה, או שהיא מאוד דוחה, זה בניגוד לכתיבה עניינית, שהיא ישירה, ורק מנסה לומר את מה שהיא חפצה לומר. טוב, אגב, זה מאוד בניגוד לסגנון האנגלי שלו, שהוא הרבה יותר בעיית, הסגנון האנגלי שלו הוא... יש שומעים שזה פשוט גרמנית מתורגמת, או פה באמת התחביר שם מושפע מהגרמנית, והאנגלית היא, בוא נגע, כשהוא כותב אנגלית, הרעיונות ברורים ועוברים, אין לא מקשיב את השליטה בשפה. פה מקשיב איזשהו שליטה, לפחות בשפה המקראית, מקשיב שליטה, שהוא מקדרר את השפה פה. זה באנגלית, אז הרעיונות עוברים, לא, אין את התחושה הזאת. טוב, אוקיי, חומץ יוצא איזה קטע פיוטי פה, ורופוס, אגב, גם החזוני, שאתם לא ביטחון פותח בקטע שהוא כולו פיוט, לא מחשבה. טוב, עכשיו, מה שחשוב יותר מבה להגיגים על הסגנון, זה בעצם הנקודה החשובה יותר. הוא בעצם תולה את החיבור הזה על שיר השירים. הקטע הזה בא ואומר, אני בא ותולה את כל מהלך החשיבה פה, או ההתקדמות של החיבור, יהיה לאורה, או לאורו של שיר השירים. והדרמה הייתה בעצם ניסה להסביר, לנתח את מה שקורה שם בשיר השירים, אלא שמה שיעשה מהמות יעבור מהמשל הנמשל. כאילו, אם שלמה המלך נותן את המשל בלבד ותשבור את הראש בעצמך על הנמשל, אז פה כמובן הוא יעשה במידה רבה לתאר, באמת, הוא ידבר בעיקר על הנמשל וינסה לנתח באמת מה אחרי זה. אבל חשוב לזכור שגם כשהוא ידבר בהמשך, כל מה שהוא ידבר אליהם בגלל דברים, יש פה איזשהו חוויה מאוד חווייתית, מאוד מאוד אמוציונלית נפשית. הניתוח היא רק לנסות להסביר מה קורה בתוך החוויה, אבל המגמה והמטרה היא בסופו של דבר חווייתית. ולא, הניתוח פה לא מה שחשוב, הניתוח סך הכל עוזר להסביר לך את החוויה שאותה אתה בעצם אמור לרדוף אחריה. טוב, זה עכשיו, פה ברגע ששמים את זה על שיר השירים ועל הציר הזה, זה מיד מעלה שאלה מאוד, מאוד חשובה. או בעצם ככה, אם אנחנו באים ואומרים ששיר השירים משמש פה כטקסט שעליו בנוי החיבור, אז צריך לשאול את עצמנו מה קורה בשיר השירים. מה מלך הדברים שם? כאשר יש שם שתי שאלות עקרוניות, א', שאלה אחת היא תמיד נפגשו או לא נפגשו בסוף. זאת אומרת, שיר שירים, מהלך הדברים, פחות או יותר ברור עד לתחילת פרק ה'. כי עד לקטע של כל דודי דופק, מתחיל אחותי, ראיתי יונתי את המתים, עד אותו קטע, המהלך הדברים די ברור. יהיה איזשהו חיזור בין הדוד לרעיה, הוא רודף אחרי, הוא רודף את אחריו, ויש איזשהו התגברות, והטונים עולים, המתח עולמת, יש התקדמות משמעותית ומורגשת באווירה, והבוש הטונים עוד... יש פה מישהו מקשר שני? אם... זאת אומרת, ככל שהזמן עובר, חשים יותר ויותר, זה הולך לקראת מפגש. צריך לקראת הפסוקים, אבל... וגם ברור שהמפגש מגיע. יבוא דודי לגנב ויאכל פרי מגדיו, ופתחי לי אחותי אותי נתית אמתי, ודודי חמק עבר. עד הנקודה הזאת, העלילה פחות יותר ברורה. אפשר להתווכח על הפרטים, על המגמה, הכיוון, בואו למדי. שאלת השאלות, השאלה קריטית, מה קורה אחר כך? דודי חמק עבר ולא חזר, תודה רבה מתן. או שדודי חמק עבר וכן חזר. אז תהנה כמה, ניקח כמה את הפסוקים שלפני הפספוס. הנה, העסק מתקדמת, בהתחלה היא באה אליו, כאילו פרק א' היא באה, ואומר לה, אוקיי, נחמד מאוד, ותחזרי בערב, עכשיו אני עסוק. אני מתחיל פרק א', הגידי שעבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, שלמה יקר אותי על ידי חבריך. אז מה היא באה ואומרת? רוצה לפגוש אותך בצהריים. איפה אתה מסתובב בשעות הצהריים? והוא אומר לה, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צלח בקווה הצון גדיותייך. הוא לא אומר לך, אני עם הצון. הוא אומר לך, תחכי כמעט לצון שלך, רי את גדיותייך על משכנות הרועים. ובעצם אומר, כאילו בצהריים, זה לא הזמן. בערב אפשר להיפגש, בצהריים יש עבודה, וצריך להיות בעבודה וכולי. אוקיי, בכל אופן מת, ככל מת, כל הזמן עובר, ופעם אני עובר עכשיו בפרק ד' או בפרק ג' מצולי השומרים הסובבים בעיר, זה פרק ג' שקיעו בעיר ביקש שבא נפשי, ביקשתי ולא מצעתיו. עקוב הסובב בעיר ושוקים הרחבות, בבקשה שבא נפשי, ביקשתי ולא מצעתיו. מצולי השומרים הסובבים בעיר, אין שבא נפשי ראיתם? כמעט שבאתי מהם עד שמצאתי שבא נפשי. והשבעת לכם בנות ירושלים, אם תאירו ומתאירו את האהבה שתכפץ. ויש את המיטה עם השומרים החרבות מסביב, מחירות עוד לא. ואז בפרק ד' היא פונה אליו, והוא פונה אליה כאשר, בואו שמעת איך זה מתעצמת, היא מתעצמת גם בתיאורים, כאילו גם בתיאורים הקומפלימנטים שהוא נותן לה, נהיה הרבה יותר טעון במתח רומנטי מיני, מה יפו דודייך אחותי כלה מטבו דודייך ממרח שמנייך בכל בסמים נופת גל נעול אחותי כלה גל נעול מעיין חתום מעיין גנים באר מים חיים בנוזים מלבנון. אלו מטפות מיניות חריפות כבר ומובהקות. כל התיאורים פה של המעיין וזה מעט, זה... כתבו לפני כך שני שדח כשני אופנים תומי צביעה, ופה הגן הנעול והמעיין החתום שהופך להיות באר, כאילו הגן נעול, גל נעול, מעיין חתום, זה לאחר מכן הופך להיות מעיין גנים באר מים חיים, כי בעצם זהו, זה הגיע עת בעצם להתחתן ולבוא אליה. יבוא דודי לגנה ויוכל פרי מגדה, ופה נצטרך להיפגש. באתי לגני אחותי קלה, אחותי אומרים, בסמי אחד יערי עם דבשי, יכלו רים שתו ושיחרו דודים, זה כאילו החתונה אמור להיות, ואז הוא דופק. והיא לא פותחת, ודודי חמק עבר, ואז שאלת השאלות היא, האם אחר כך הם נפגשים או לא. זה פחות ברור במגילה. יש לי דעה בנושא, אבל המגילה לא 100% מבהירה זאת. זה לא... בגלל הנקודה הזו, שאפשר לומר שהמגמה ברורה ומובנת, ההמשך זה כבר נתון יותר לפרשנות. זה לא שחור בלבן. אני חושב שאם קוראים את זה, מגיעים למסקן שכן נפגשים, ושניתן להדגים, זאת הוכיח את זה, אבל זה דורש עבודה ביתר דינה. אז השעה זה קצת מרחפת פה. עכשיו, שנית, עכשיו, הסובייג'י זה כמובן מאוד מאוד חשוב, כי הראייה הזאת של גילוי והסתר, העלם, הלן בסתר בצל, שקי, או... אני נדמה את עונה, עומד במחר קודם, מציץ מהחלונות, מציץ מהחרקים, ההסתר והגילוי מאוד עקרוניים אצלו. אני אנסה לסביר את זה עוד מעט. נראה, כבר כותב איש הלכה למשל, כן, זה אני פה, אני מביא שלך עמוד 62. מה שאין כי איש הדעת, שעומד בפני היצירה, כולו בוער באש קודש את תימהון, כולו רועד ומרתד בפני האם מובן, הבית ידוע ונעלם, נפשו גואשת וסוערת כים נגרש, הם מפחד בפני הסודיות ומתיראה המנה, הרי הוא מסתיר פניו כי הרי מביט אליה, בורח הוא ממנה ובאותה שעה הרי הוא למרות רצון מתקרב אליה, נמשך לבחבי קסמים, מתגלגל ונחשף ומתמזג עמה. איש הדעת תולוי כולו בין שני מגנטים ענקיים, בין אבל יירה בין כיסופים לחרדה. איש הדעת נתון כולו בכף הקלע של שני כוחות מתנגדים, מי הוויה תחבקהו וסמנות תדחפהו. יש הרבה מלמד בהשקפת אוטו, כי משיכה ודחייה מהוות שתי מגמות יסודיות באיש הדעת. הרי הוא סובב מכאבי מחווי הנפש ויסורי הרוח, מפרפר בין שני כתבים כבירים ומטלטלים אותו תלה עצומה. כאילו, אני רוצה להסביר עוד מעט למה זה, אבל הרעיון הזה, למרות ששם הוא משייך אותו לאיש הדעת, הוא מאוד הזדהה עמו. שכאילו אדם יצא לך מאוד נמשך לקדוש ברוך הוא, מאוד איזשהו משיכה וקסם, מצד שני רתיעה מאוד מאוד גדולה. וזה מה שקורה בשיר השירים, איכשהו הוא מציג את זה. נכון, מתקרבים, מתרחקים, מתקרבים, מתרחקים. מתפגע, חסתי ולא הרפנו, השבעת אתכם, תראו ותראו את האהבה עד שתכפץ. המודל הזה של הסקיצופרניה הזאת, שאגב היא מאוד טבעית, אגב, וכרגע גם ביחסי חתן קלה מת, או בני זוג בשר ודם, ולא דווקא הקדוש ברוך הוא. היא מאוד מאוד טבעית, הרצון להתקרב והרתיעה, המחאה והדחייה הזאת, ששיר שמתאר בהרחבה באמת, נפגשים ונעלמים. זה מאוד מאוד עקרוני בשבילו. גם שאלת השאלות היא, מה קורה? א', כפי שמעתי קודם, הם נפגשים אחרי שהוא חומק עובר, גם שאלה אחרת, מה קורה בפסוק הסיום של המגילה? זאת ברח, ובן אחד דודי לצבי, או לפעמים הריבטר, מה היא בעצם אומרת לו? היא אומרת לו ש... עוד מה זה ככה, האם שיר השירים מסתיים בכך שהם התחתנו? עכשיו בסדר, והם חיו באושר ואושר. בתוך האושר ואושר הזה, אז מדי פעם הבא נוסע לחול, נוסעת עסקים ונוסע מרת לכל מיני צרכים, אבל אין בעיה, כי ברור שהוא חוזר. ועכשיו בבני זוג, אחד מהם נוסע מדי פעם מחוץ לעיר, מילואים, נוסעים את חוץ לארץ, כנסים, לא יודע מה, ואף אחד לא, זה מפריע לאף אחד. אז אם זה המודל, באחד ואחד ויצאו פעמים על הריבטו, כי... או שלא, או שבסופו של דבר, העסק הזה לא יכול להתקיים ביחד, והמגילה מסתיימת בבריחה. זו כאמור שאלה מהותית. זה מובנה שהם לא יכולים להיות ביחד כל הזמן. יש זוגות כאלו ש... יש מקום, כל אחד צריך את המעביר של הנשימה, אז טוב להם שלא כל הזמן ביחד. האם זה... עכשיו, אז כמו זה מאוד מאוד משמעותי. שנית, יש גם שעה נוספת בשיר השירים שמאוד חשובה. האם שיר השירים מתחיל מאפס? זה סיפור אהבה בין דוד לרעיה, הוא לא הכיר אותה קודם, היא לא הכיר אותו קודם, איך שהם נפגשו. ומתחילים לבדום מערכת יחסים, או ששיר השירים בעצם זה טרגדיה, כי בעצם הם כבר היו נשואים, ושיר השירים מתאר בתחילת המגילה איך שהחבילה התפרדה ועכשיו מנסים לבדוק מחדש. כאילו תקראו שאחת הגמרא בגיטין דף ל"ו, עלובה קלה שזינתה מתוך חופתה, שנאמר, ואז אני מצטט את הפסוק הזה, עד שמח במסיבו נרדי נתן ריחו. שהגמרא דורשת את זה כריח שלילי, כי עד שמח במסיבו, כאילו אומרת שהגמרא שם תוך כדי החופה הקלה כבר התחילה עם אחר וזינתה עם אותו אחר, חטא העגל שבא מיד לכם נתן תורה. והשיר השירים זה בעצם הניסיון לבנות מחדש מערכת יחסים, וכל כולו מתחיל אחרי חטא העגל, אחרי הפגיעה. או מה זה אחרת, יש כמה פסוקים בהתחלה שמתארים את המצב הרצוי התחילתי, כי במגיעה מתחילה נשקן לי מנשקות פיו כתוב דרך מיין, הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה. אביה מחדם נגיע מספר חבך, נזכיר את דרך המיין מישרים מהיבוכה. ואז, כאילו בשלב הזה, בעצם הם היו ביחד כבר. כי אלא שאחרי זה היא זינתה, ואז עכשיו צריך לשקם הכל מאפס. תכף אותה גמרקר, ככה קוראת המגילה, ואחרי תחילת פרק א', בעצם העסק הוא פשוט טרגי וסבוך.
להגיד שפרק א' הוא כותרת שהוא מספר את כל הסיפור בקצרה?
אפשרי, אמת.
אם כאילו רוצים להביא את ההבנה הזאת גם בחז"ל לפי הגמרא?
יכול להיות, אבל גם אז אתה בעצם אומר שהכיוון התנועה הוא לא מ-0 כלפי מעלה. מ-100 יורדים ל-0, אז צריכים לעלות אחרי זה עוד הפעם, ל-100 עוד הפעם, ואז מגיעים ל-75 נגיד, כשהוא דופק בדלת והיא לא פותחת. ואז צריך לשאול עצמך אחרי זה, שוב הם יורדים ל-50, האם נשארים שם או שהם צריכים לחזור חזרה ל-100, מעט ל... אז יש כמו השאלות הללו גם משליחות על כאן ביקשת משם. כי אם ביקשת משם בעצם הולך לקבוד שירים, אז איך שאתה תפס את שיר השירים, או איך שאתה חושב שהסובד שאתה עושה את שיר השירים, אמור להשפיע גם על תפיסתך את הטקסט הזה. אגב, מרת, אם למשל קוראים את שיר השירים קריאה מימונית, זאת אומרת, לא מטאפורה לעם ישראל ויצא מצרים ומדע סיני, לפי רש"י זה בעצם האלגוריה בעצם ההיסטורית, שפשוט מאיזה רש"י משתדלת, אני מגיעה להסביר לפי מה שקרא ישראל במדבר, הראיה זה כנסת ישראל, ושדה הייתה חשוד, זה עם ישראל בדור יצא מצרים, מעמד הר סיני. רמב״ם כותב בכל תשובה שזה משל לקלוט הנשמה לקום מחצבתה. זה בעצם הדוד, זה הקדוש ברוך הוא, והרעיה זו הנשמה. והנשמה האנושית שואפת להתחבר כאילו לקדוש ברוך הוא. עכשיו, החיבור הזה, ביקשתם משם, הולך בעקבות הרמב״ם. זאת אומרת, כל החיבור הזה מדבר על הנשמה, לא על ההיסטוריה. הוא לא בא ואומר שיש כל שיר השירים ככה, כי הוא בעצם, הוא מעוניין בו במסע של הנשמה. וזה מה שהוא עומד, עכשיו כללי, נעד נעד קצת בהמשך, הוא התייחס, הוא מתייחס לרמב״ם לא בהקשר של הנקודה הזאת, נקודות אחרות, בברור שבעצם, ככה, נקודת המוצא שהדיון שלהם מהרמב״ם. וגם כשהוא אומר רעיונות מאוד לא מימוניות, הוא מתעקש להגיד שהרמב״ם בכל זאת חשב ככה. זה קורה פה ב... היה מספר 2 או 3 נדמה לי. בסדר, קודם בהערה מספר אחת הוא מתייחס לשאלה הזאת, מה השאלה שאני בא לדבר. נחזור את זה אחר כך בנדר. אבל תראה, הערה שתיים. רוצים להיות תשומת לב הקורא לדבר אחד, כי להרים מכשול מדרך אלא מתעמקים בדברי רבינו. עכשיו, אפשר להתווכח כמה הוא צודק. זאת אומרת, האם באמת הוא צודק או שצודקים אלו ש... לא מסכימים איתו. מה שבטוח שזה לא כל כך מובן מאליו, זה לא כל כך ברור, אלא יש שם סימן של מה הרם באמת. שנית, כמובן שזה מאוד מאוד חשוב בשבילו. חשוב לומר שהרמב״ם יהיה במחנה שלו. אז בכלל יש פה, יש פה נגיד זיקה נפשית עמוקה, תתראה שם את לקראת סוף עמוד 121, בסוף ההערה שם. חבל, חבל, כי הרבה חוקרים הלכו אחרי ההבל וחשבות הרבה הגדול, כי חס ושלום הסכים לדבר פילוסופיה אריסטוטלית וכולי. זאת אומרת, זה מה שכואב לו, כאילו לפגוע ברם זה כמו לפגוע באבא שלו. כאילו, את הרמב״ם רואה אותו כאבא רוחני, ומי שאוהב את הרמב״ם, זו לא תגובה של כתיבה פילוסופית, כאילו חבל, חבל. כתיבה פילוסופית אומר, מי שכותב ככה טועה, מטעה, אידיוט, אין נושא לך, אתה אומר חבל, כי זה מה שכואב לך. הוא פשוט, זה כמו שהוא הליב האדם שיקר וחשוב לו, זה... אגב, לא מכם, בית הספר שפתח בבוסטון, ברמה ביוגרפית, בית הספר נקרא שם הרמב״ם. באמת, כאילו, הוא בעצם יכול לקרוא את בית הספר שמה שהוא רוצה. הוא קרא לזה, באמת, שם הרמב״ם. זה לא מכם, הוא לא מכם. עכשיו, אוקיי, בואו נחזור פה באמת לטקסט. בואו נדליק טיפ-טיפה. בסוף עמוד 120 בטקסט, לא בהערה. כמהה השולמית של זובת השמש, היצירה, בבוא לא הנשמה, אבל בוש, היצירה פה מהר מאוד תתרגם לנשמה. בת קיום שפל ואחור, את בחיר ובבה האלוקים. אוהב הדוד היוצר את רעייתו יצירתו. אחד בצורת ובב יצירתו ויש ויש. זה שמעתם שזה שפה... ספרותית, ויש חי עולמים את נשמת כל חי, נשבע עצו היצרה כי לא יצשם ולא יזנחן, ליבבה יצרת עצו באחת מעיניה נשקפות בפני הנצח, ליבבה סופיות את האין סוף באחד ענק מצב הרע. אוהב, אוקיי, עכשיו פה מתחיל הקטע החשוב. אוהב הבורא את בריאתו ובכל זאת התלונן בסתר בצל, מתאווה הבריאה לבורא ואף בכן דלתות אוהלה לא תפתח. עוד משפט, סליחה, איך זה? יש לך איזה בעצם לפני כן. כן, בגימל, במאה ה-19, בגימל. תמיות בנות ירושלים עוטפות שני ומתלחשות. משחק שעשויים כזה מטיבו. נמים שומרי החומות באפלית ליל צונן וחולמים חלום פלאים על הדוד הנחמד וכו'. אשר הבטיח על תוך חיבת עולמים הוא בורח ממנה. דוד מתגעגע ומסתתר, כלל מתחבט, מה טבעם? נבוכים מה קורה וגם השומע עם דמדומי חמה ועם חשקת מי השנות של קודש וחוב ושואלים משחק תעלולים של עיבוב ודחייה, של ריצה ובריחה, של מתיחות ואכזבה, של חיפוש והסתר של גבי עליהם, מה פירושו? אוקיי, זה מה... ככה מזה את שיר השירים. הוא לא את שיר השירים כשהוא התקדמות, או איזה מהלך של התקדמות, ומוזאת שיר השירים כאמור כמהלך של דחייה ומשיכה. זה כפי שהוא מכנה זה פה הוא קורא לזה משחק שעשועים. הוא בעצם עושה מהמשחק תעתועים, משחק תעלולים של עיבוב ודחייה, של חיפוש והסתר של גילוי והעלם. דוד מתגעגע ומסתתר, קלה מתחבאת, מה טבעם? וכך בעצם הוא משהו שבו, זה מתח שכל הזמן מתקרבים ומתרחקים, מתקרבים ומתרחקים, מתקרבים ומתרחקים, וכאמור זה טוען במידה רבה את הקטע של איש ההלכה. למרות שאיש ההלכה בנוי בעצם על איש איש הדעת, דעת דלתיו, איש איש הדעת עם העין, ויש איש ההלכה שהוא הסינתזה. הקטע שקטע לכם קודם, למרות שהוא מיוחס לאיש הדת, הוא בכל זאת מייצג היטב שם ברור שהוא נכתב בדם הנפש. זה מייצג את המתחים ואת החוויות שהוא דבר עליהם. וכמו לדידו, הדבר הזה הוא עקרוני, הוא מהותי, הוא מובנה ביצירה. וגם, כפי שבהמשך, זה גם, זה לא תוצאה של חטא. זה לא בהכרח תוצאה של חטא. אלא זה מובנה, כאילו שאדם, בעצם זה האדם היה צריך, לא היה צריך להיות קלה מבורחת. היה צריך להיות, איך נאמר, היה צריך להיות קלה רצה. אלא שהחטא גרם. זה לא ככה אצלו. זה מובנה בעצם המציאות, ולכן זו רק הקלה, זה גם הדוד ככה, שזה בדיוק קשה להבין. אבל הוא ידבר על זה בהתחלה, עשינו את הדברים הראשונים, הוא הקדיש לקלה, אחר כך ידבר על הדוד. אבל הקטע על הקלה, זה אצלו, בטבע האדם, אם תרצו, האדם הראשון שבורח בגן עדן מהקדוש ברוך הוא, זה לא רק מלאכת. זה כמעט מצבו של האדם שהוא מתחבא בגן לרוח היום עם נדמה לי שהוא גם אחד מישהו גם קורץ פה לאותו פסוק אבל זה מאוד מהותי ולכן הוא גם משמש בפסוק אלן בסתר בצל שזה מובנה שאולי לומר שאולי זה היה מבנה שאדם יחטא כי גם החטא הוא חלק מהאוטונומיה העצמאות הזאת שאדם מחפש אבל בכל אופן הוא רואה את הסיפור הזה כמאוד מאוד בסיסי טוב עצי שנייה טוב, עכשיו נעשה קצת להסביר את הנקודה הזאת בדקות שנשארו. נחזור פה למשפט הזה, ליבבה הסופיות את האין סופיות, את האין סוף, אחד רק מצווארה. יש פה בעיה של סופיות ואין סופיות. אם תרצו, את הקבלה אחרי זה דיברה, לפני זה, הקבלה דיברה על בת הצמצום, שבעצם הקדוש ברוך הוא לא משאיר מרווח או מרחב לעולם. כרגע שנייה אחת נשים את הקבלה בצד. הבעיה המרכזית שהוכחה שאני נדמה לי, ותוך כדי הקריאה בהמשך הדפים, תנסו להחליט אם זה נכון או לא. הבעיית הבעיות בעצם מבחינתו היא שהאדם חושש מאובדן הזהות שלו. הוא חושש מאובדן האוטונומיה שלו. כל אחד מאיתנו יש זהות. עכשיו, הזהות הזאת היא... אנחנו מרגישים שבנינו את עצמנו בעצם בעצבאותינו, היא תוצאה של החוויות הנאורים שלנו, של החינוך, של המשפחה, של החברה, של התפעים ההיסטוריים שאנחנו חיים בתוכם, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מאיתנו מרגיש הוא מעוצב מסוימת, ואני חושב שאני אומר שגם רובנו, קצת בזה אתמול בלילה, רובנו מרגישים טוב עם העצמת, רובנו מרגישים די טוב עם, עם זה שאנחנו מעוצבים, מרגישים טוב בשני מובנים. אדם אומר לעצמו, אני מי שאני, וטוב עם זה שאני מי שאני. גם בגלל שלרוב ההנחה היא שאם אתה מי שאתה, אז אתה כנראה חושב שזה דבר טוב ונכון וראוי. כי אתה לא אומר לך שאתה כישלון מהלך, אלא אתה חושב שאתה בסדר. שנית, קוראי גם דבר נוסף, שהאדם גם אומרת, זו רק שאלה שאני חושב ש... אם אני קיבלתי חינוך טוב באמת, ודברים של אנשים טובים, ובית ספר נתן לי חינוך טוב באמת, ויש לי נשמה טובה, אז מסתום אני בסדר, ומה להשתנות. וזה גם משהו הרבה יותר בסיסי. אם אני מבית הזהות שלי, אני מבית העצמיות שלי. יש לאדם רצון מובנה עמוק לאוטונומיה אישית. זה הזהות, בלי זה אתה חדל. למשל, כל מיני תיאורים, נקרא זה, כל מיני ספרים שנכתבו במאה ה-20, שמנסים לתאר את הסיוט של המאה ה-20 בעקבות המדע. אז חלקם מדברים כך שבעצם מתחילים לייצר בני אדם כמו בית חרושת. כי במקום שכל אדם יוצא עם את מיוחד לאביו ולאמו, אז הם מוקרים את כולם, עושים תינוקות מבחינה, מסמנים אותם כאילו סוג א', סוג ב', וכך הם מוצאים, או משעתקים אותם. אז כמו שאתה יכול להוציא בבית חרושת, אתה יכול להוציא מיליון עיתים כאלו, אתה יכול להוציא מיליון בני אדם, זה נתפס בינינו כסיוט, וכל השאלות האתיות מסביב לשעתוק, הם מסביב בדיוק הבעיה הזאת. זאת אומרת, האם זה אתי אומרת שבן אדם יאבד את הייחודיות? זאת אומרת, ההנחה שלנו היא שלמה דבר אדם יחידי, שזה דבר מאוד מאוד עקרוני, שכאילו ג'ירפות או זברות אין להם זהות אישית, אלא סתם איזשהו, סתם המין. אגב, הרמב״ם במורה נבוכים, הוא עולה בריקדות שקשה להבין למה, להגדיר זאת שאין השגחה פרטית אצל בעלי חיים. יש לו 5 שיטות בהשגחה. יש שיטה אחת שאין שום השגחה, ויש שיטה שהכל דטרמיניסטי, ויש שיטה אחת שהכל אפיקורסי, ויש שיטה, ואז ההבדל בין 4-5, סך הכל, אם יש השגחה פרטית רק לבני אדם, יש השגחה גם לבני אדם וגם לבעלי חיים. הוא חושב שזה קו שבר עקרוני. וכן, הוא חושב את זה, בעלי חיים זה רק המין, לא הפרט. למה? כי כאמור, הם לא תפסים כבעלי אישיות. האדם נברא יחידי, זה אומר משהו על היותו ייצור כריזמטי, היותו ייצור בעל רוח, נשמה. העובדה שאנחנו כל אחד שונה, זה לא רק עושה את הכי מעניינים. זה בעצם נותן משמעות לקיום האישי אינדיבידואלי של כל אחד. ואף אחד, גם יצחק בן אברהם, אברהם מוליד יצחק בן אברהם, אז גם יצחק לא בדיוק אברהם, הוא שונה מאברהם, למרות שתמוד דיוקנו דומה, קסטר פניו דומה. ובעצם הייחודיות, באמת, הייחוד האישי הוא בנפשנו, אפשר לומר. זו בעצם ההנחה פה של הקטע. עכשיו, הייחודיות הזאת מאוימת, אני יודע, נפגש עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שנפגש עם הקדוש ברוך הוא, הזהות והאישיות עלולים ללכת לאיבוד. זה החשש הוא בעצם מעלה פה. אומרת, כי כשמת, שני אחד, תראו שני אחד עשויים. או, זה מה, אולי בעצם נחכה עם זאת כבר, אני רוצה אומרת, נגדוש, אז, אתה צריך לשכם שום בשש, נכון? אוקיי, אז נעצור פה, תעשו לי טובה, אני לא רוצה להשביע אף אחד ערב ראש השנה, וזה גם תעשו את הדברים עוד יומיים, אבל תזכירו, בכל השנה שבקשה, תזכירו לי בדיוק את הנקודה הזאת שעמדנו בה, ולא אכפת תביאו את הטייפ ותפעילו אותה לשתי דקות, פשוט שלא נפשת את זה, זו נקודה קריטית, אז אני אעשה עצמי איזשהו סימן, אבל תזכירו לי שעמדנו בנקודה הזאת בדיוק, ונמשיך מפה, זה קריטי לגבי את כל הסיפור. תודה.
אני צריך לצלם את שאולה, אני לא יודע שבי.